ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בין הספרת כף לבד אש מתוך הסנה, מתוך שני חלקים של סנה ולמעלה, שם שהלב ניתן בשני חלקים ולמעלה. המדרש מתעכב על המילה לבת, לבת, ראשון לב. זאת אומרת שהאש הייתה בלב של הסנה, כלומר בשליש העליון של הסנה, כמו שהלב הוא בשליש העליון של האדם. מה זה משלם? השליש העליון הוא יותר קדושה, כמו הלב והאדם הוא בחלק השלישי. החלק השלישי, החלק הנבדל יותר, עליון יותר, רואים שבהרבה דברים שבקדושה, אז יש שלוש, קדוש, 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 שלוש, שלושה חלקים, עם ישראל, מורכב, ישראלים, לוויים, כהנים, גם מזוזה, אנחנו קובעים, כתוב שאנחנו קובעים מזוזה בדלת, בשליש העליון. זאת אומרת שהחלק העליון שם קדושה. גם בעולם מורה. היה 30 אמה מהמזרח למערב. זאת אומרת, קודש הקודשים זה השליש הכי פנימי. וזה 10 אמות האחרונות. במצוות מזוזה של שליש. והשלוש, השלישי הוא הקדוש והנבחר. למה? הנבחר נקרב מעט מהראש. כן, אנחנו עושים פה סינון, בירור, מיון. לכן השליש נבחר לקדושה ועמיות. המלאך נראה בשליש העליון. מה שביררנו בתחילת הפרק, הנושא של משה עכשיו יהיה חורב. וזה בעצם לברר את מעלתם של ישראל מול אומות העולם. שישראל יש להם מעלה מיוחדת, שהם קרבת אלוהים עליונה, להבדיל משאר העמים. אין להם את אותה קרבת אלוהים, כי יש להם חשבונות חזקים של עולם הזה, של תועלת, תועלת של העם שלהם ושל הקיום החומרי שלהם, ולכן הר סיני יש לו חורבן שם לאומות העולם. זה מאוד ביקורתי, הר סיני ילדה שנאה ראינו לאומות העולם. ולכן כדי לברר ולהמשיך את הסוגיה, אז הנושא הוא בעצם לברר את ישראל. מי זה ישראל? ישראל זה לב, לב באומות. ישראל זה הלב באומות, לב באיברים. כלומר, אנחנו החלק העליון שמברר פה, שם מתברר, עונה אנחנו מעט, אבל זה התפקיד שלנו, לעסוק באיכות הפנימית, הרוחנית של האנושות. ואנחנו, שאנחנו החלק העליון ישראל, נמצאים בתוך סנה. אנחנו החלק שאמור ליצור את האש, את ההתעלות, את הבירור, את הזיקור. דיברנו בפעם הקודמת על האש, מיכאל, יחיאל, שתי בחינות של אש, בחינה אחת של ההתלהבות, בחינה אחת של הביקורת. האש הזאת נמצאת בתוך סנה. סנה זה קוץ. העולם הרוחני, שהלב של האנושות, במקום להיות במקום הכי מכובד, הלב של המין האנושי, עם ישראל, הוא נמצא בתוך קוצים. עם ישראל סובל. אומר המדרש, אומר רבי יונה, אנו בכתי פתחי לאחתי רעייתי יונתי סמתי. מתאים שרבי יונה יגיד יונתי. מה התאומים האלו? אם אחד חש בראשו, חברו מרגיש. ככה הקדוש ברוך הוא אומר, אמו אנוכי בצרה. זאת אומרת שעם ישראל נמצא בסנה, בקוצים, במצרים. מה זאת אומרת שעם ישראל נמצא במצרים? השכינה, העולם הרוחני, נמצא בצרה. אין התוכן שבשבילו נברא העולם נמצא בצרה. בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? הייעוד של האלוקי של העולם נמצא בצרה. זה נקרא ישראל קמתי. כי הוא התברך אליו ישראל בניו עלולים, ואילה ועלול מצטרפים יחד באחווה, אחות ותמות ישראל נקראים בנים. כן, אנחנו המשך של הרצון האלוהי בעולם. הקדוש ברוך הוא יש לו רצון ולא ברא את העולם, ואנחנו אלה שמגלים את הרצון הזה בתארתו. כל אומות העולם כעמים לא מעניין אותם הרצון האלוקי בעולם. יכול להיות שיש יחידים שזה מעניין אותם, אבל העמים זה ממש לא מעניין אותם. הפוך, כל העולם דרג לעצמו ולוחם עם העמים אחרים, רק עסוק באינטרסים שלו ובגאווה הלאומית שלו. אז אף עם הוא לא בן, הוא לא ממשיך את הרצון האלוהי, וזה בעיה של, של, של האנושות, זה בעיה של הקדוש ברוך הוא. איפה הקדוש ברוך הוא בבעיה? בשביל מה נברא העולם? זאת אומרת שגאולת ישראל היא שעומדת על הפרק, הבירור של ישראל והוצאתו ממצרים, שהלב והאש צריכה לצאת מהקוצים, זה נושא לא רק מול העמים, זה נושא מול ריבונו שלנו, זה למען שמו. איפה שמו? איפה רצונו מתגלה בעולם? שמך הגדול והקדוש, עלינו קראת, שמנו קראת בשמך. שמו זה רצון. אומר המדרש, שאל רשב"י את רבי אליעזר ורבי יוסף, אפשר ששמעת מאביך מהו בעטרה שיתרה לו אמו? כל מגילת שיר השירים יש זוגיות. יש דוד ורעיה, מלא דוד, רעיה, רעייתי, יונתי, מצוין. אז אפשר תמיד להגיד שהקדוש ברוך הוא הדוד ואנחנו רעייתו, וזה בסדר גמור. זה סיפור יפה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, מצוין. אבל פתאום בשיר השירים, צנה אורנה בנוח ציון במלך שלמה, מי זה המלך שלמה? המלך שהשלום שלו זה הקדוש ברוך הוא, בעטרה שיתרה לו אמו, וזה אמו של הקדוש ברוך. אם אתה אומר עטרה שיתרה לו קלתו, רעייתו, אחותו, הכל בסדר, כנסת ישראל, הבנתי. ומה זה אמו? אז מוכר כרגע אמא של הקדוש ברוך. מוזר? אמר לו, כן, יש לי, שמעתי את זה מרבי יוסי. צריך לדעת שלרבי יוסי, בדור הזה, בדור של רשב"י, בדור של קצת עוד רגע רבי יהודה הנשיא, לרבי יוסי היה מעמד מאוד עליון. אומרים שרבי יהודה הנשיא התבטא לגמרי לפני רבי יוסי. והלכה תמיד כרבי יוסי, למוקו אמו. רשב"י גם, יש כאן הרבה מדרשים על זה, שרשב"י כל כך חשוב לו הקשר עם רבי יוסי. אפילו יש מדרש שהייתה שאלה לחכמים, ורבי יוסי כתב על יונה את השאלה, אמר לה יונה, אופי תחפשי את רבי שמעון שענה לנו תשובה. ואז המנה הגיע לרבי שמעון, רבי שמעון ענה תשובה, והוא שלחה חברה רבי יוסי, רבי יוסי בכה, וכל כדה ביניהם קשר פנימי, כנראה מאוד גדול. אומר, יש לי בשם רבי יוסי משה למלך שהייתה לו בת יחידה והיה מחבבה ביותר, כל כך חיבב אותה, קרא לה אחותי, קרא לה חלתי. בסוף המלך קורא לבת שלו אמי. לא הגיוני, זה שאתה מאוהב בבת שלך, והקדוש ברוך הוא, אנחנו בנה, או הבת של הקדוש ברוך הוא, הוא קורא לו אמי. קרא לה ביתי, כמו שכתוב, שמי בת לא זב מחברה שגלה אמי. לכאורה כתוב עמי ולאומי, אמי כתיב. אמר רבי שמעון ונשקו על ראשו, אם לא באתי לשמוע על דבר זה דיין. הקדוש ברוך הוא מחבב את ישראל וקורא לעם ישראל בשלושה כינויים. אנחנו לכאורה עלולים, אנחנו המשך שלו, אנחנו תלויים בו, אין לנו שום דבר משל עצמנו. כל ענייננו שאנחנו מגלים את רצונו בעולם, כמו שכתוב, הלא הוא אביך כניך. ואנחנו, הוא העילה, ואנחנו באים ממנו, ואין לנו שום דבר מעצמנו. ולכן נקראים בת. המהר"ל מסביר בנצח ישראל, שהבת, אפילו יותר מהבן, היא תלויה לגמרי באביה. שרואים בהלכה שאבא יכול למכור את ביתו לאמה. כי ימכור איש את ביתו לאמה, אבל לא יכול למכור את הבן שלו לילדת. אבא יכול לקדש את ביתו ולהפר את הנדרים שלה, ולא לבנו. אדם לא יכול לקדש את בנו וגם לא להפר נדרה. רואים שהתלות של הבת באב היא מאוד מאוד גדולה, יותר מהבן. היא כולה בתל אביב. יש לה, המשנה אומרת שיש לה כל הזכויות, אין לה, אין לה קניין משל עצמה. אב זכאי וביתו, אומרת המשנה בכתובות, זכאי יציאת אב והפרת נדרה ומעשה ידיה, זכאי, זכאי. אין לה קניין בכלל משל עצמה, למרות שהיא בת 12 כבר, נערה. יש לה המון המון התבטלות לאבא. אז זאת אומרת שרוצים לבטא את עם ישראל, אנחנו כולנו בטלים, וזה העניין המהות של הלאומית שלנו. מי זה עם ישראל? שאין לנו שום דבר לעצמנו, אין שום רצונות לאומיים משלנו, אין לנו שום מחשבות, שום... רק רצונות. לכן יש לנו מסירות נפש, אין לנו שום דבר. טוב, לא זז לך בזה. גם אחותי, אז לאחותי, לא שאנחנו מתבטלים אליו, לקדוש ברוך הוא, אלא אנחנו שותפים של הקדוש ברוך הוא. זה בחינה שנייה. בחינה אחת היא בתלות, זאת האמת, זה בחינת יראה. ויש בחינת אהבה. מה זה בחינת אהבה? שאנחנו שותפים של הקדוש ברוך הוא. ממשיכים לדבר, אנחנו אחים, עובדים ביחד. מה שרואים שיעקב קורא לבנים שלו אחים. ויאמר יעקב לאחיו, לקטו אבנים, אומר רש"י, שכיוון שהם היו כל כך מסורים לאבא שלהם, עובדים איתו, ולכן הוא קורא להם אחים, הם אחים, אחים לנשק, אחים להתמודדויות. אז זה שתי בחינות, בחינת יראה ובחינת אהבה. מצד אחד עם ישראל יש לו יראה, כלפי אגב, אנחנו מתבטלים אליו לגמרי, אין לנו שום דבר מעצמנו. מצד שני יש לנו אהבה. מה זה אהבה? שותפים אליהם. אנחנו אכפת לנו, ואנחנו ביחד עובדים איתו, ואנחנו מעורבים איתו בכל עניין. אנחנו המשך שלו, המשך שלו, מייצגים אותו, באים בכוחו, קנאים לשמו, לוחמים למען שמו. אהבה, סירות נפש שמכוח האהבה אל השם יתברך. אז זה נקרא שהילה והלול מצטרפים, מתחברים ונקראים אחותים. טוב, אז אנחנו היראה ואנחנו אהבה. אבל מתגלה פה משהו מאוד עמוק. הוא מעריך בזה בספרו נצח ישראל בפרק י'. אי אפשר ולא ישראל. אם לא יהיה בעולם את ישראל, אז אין בעולם יראה ולא אהבה. אין יראת השם ואין אהבת השם. נו, אז בשביל מה יש בעולם? כביכול העילה צריך אליו. כביכול הקדוש ברוך הוא צריך את ישראל. כי בלי ישראל, אז אין טעם לעולם. אז יש מה כל הבריאה, אז מה כל המציאות. ומאחר שהוא עילה וסיבה, אי אפשר בלי ישראל. אז בבחינה הזאת אנחנו נקראים אמו. אמו זאת אומרת שהוא צריך אותנו. שכביכול הקדוש ברוך הוא מקבל מאיתנו. כמובן שזה הנבטנות הגדולה של הקדוש ברוך הוא, שהוא תלה עצמו בנו, שהוא צריך אתכם. במדרגה מאוד עליונה, כמו שרואים בגמרא בברכות, שהקדוש ברוך הוא אומר לרבי ישמעאל, ברכני. והבחינה הזאת זה אימו, זה שיא החיבה, זה הבירור הכי הכי עמוק, מה זה ישראל? ישראל זה הקדוש ברוך הוא, זה הופעת השם השם. ובלי ישראל אין הופעת השם השם, אז לכן זה אימו אנוכי בצרה. אם ישראל בצרה, אז ריבונו של עולם בצרה. העניין האלוקי בעולם בצרה. לפיכך, כאשר היו ישראל בצרה, אמו אנוכי בצרה. אם תשאל, מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בצרה? הקדוש ברוך הוא אין לו צרות, אין לו מיצרים. דע כי תמצא בדברי חז"ל הרבה מאוד שאמור שהוא התברך בצרה עם ישראל. זה אופייני וחזק. כתוב לגבי החורבן שהקדוש ברוך הוא בוכה, ואנשים משתוממים. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בוכה? אין תאים. אבל כתוב בבראשית גם ויתעצב השני בו, ובתקצר נפשו גם על ישראל. אז זה לא המצאה שלך, זה כך כתוב בתנ"ך. וכל איש חכם מבין חוכמה. הדברים האלו אין דבר זה. זאת אומרת, זה לא בא לתאר חס ושלום הגשמה לריבונו של עולם. זה לא המצאה שלנו. אותו דבר גם כאן. שנגלה בפני על שם אנוכי בצד. זה לא קשה. כי הנושא שלנו אף פעם לא הקדוש ברוך הוא מצד עצמו. זה לא מעניין אותנו. אלא תמיד שאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, הכוונה. היחדים, המשמעות, ההתגלות, הקשר עם הקדוש ברוך הוא, והקשר עם הקדוש ברוך הוא, זה נושא שמעניין אותנו. אבל הוא מצד עצמו, הוא לא מעסיק אותנו, הוא לא מעניין אותנו. לא יודעים עליו שום דבר. מה מעניין אותנו? הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. העובדה שאנחנו מייצגים את ריבונו של עולם בעולם. העובדה שהרצונות של הקדוש ברוך הוא מתגלים דרכנו. זה הקדוש ברוך הוא מבחינתנו. הרצונות של הקדוש ברוך הוא שפונים אלינו, זה הקדוש ברוך הוא, זה הוא, שמו, שמו יתברך, אמן יהיה שמי רבה. מה שנותנו זה שמו, שמו זה שהוא פונה אלינו. וכשאנחנו במצוקה, אז שמו במצוקה. כי המקבלים, אי אפשר לקבל עצם כבודו, אנחנו לא עוסקים בעצם שלו, אף פעם לא עוסקים בעצם. לא פונים אל העצם ולא עוסקים בעצם ולא מדברים על העצם. זה עבודה זרה. אפילו המלאכים לא מתעסקים. היה מקום כבודו, לא יודעים מה זה עצם. כי זה כבר תמיד אנחנו סובייקטיביים, אין לנו אחיזה, זה לא מעסיק אותנו המחשבה האובייקטיבית, הנושא האובייקטיבי, כי זה רק טעות. לכן ומה אנחנו עסוקים? המקבלים, כלומר, ומה הוא רוצה מאיתנו? ומה טיב הקשר? והכל כמובן לפי כוחם. אם אנחנו מתאמצים להיות נאמנים לרצון, אז הרצון מתגלה בנו יותר, מתאמצים פחות, הרצון מתגלה, וזה מה שאמור להסיק אותנו, הקשר. ואין לומר שהעליונים והתחתונים שווים. העליונים מקבלים כבודו יותר מהתחתונים. למרות שמצד הקדוש ברוך הוא אין דבר כזה עליונים ותחתונים. נכון. אלא מבחינת מערכות היחסים. ולכן, השם יתברך ברוכים. מה זה השם יתברך ברוכים? לפי המקבל. מבחינתנו, הרצון האלוקי לא מתגלה עכשיו בעולם. הוא מתגלה בצורה מאוד מצומצמת. מאוד חלשה. זה נקרא בכלל מה זה שאדם בוחר. זה שהוא לא מצליח להתבטא, זה שהוא מכונס, שהוא לא מלא עוצמות, אין לו אנרגיות. הרצון האלוקי לא מתגלה. במיטבו הוא מתגלה בצורה מאוד 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 מוגבלת. זה נקרא בכי. האם שמצד אמיתתו הכל שלמות, ואנחנו לא מעניין אותם אמיתית. וזה לא מעסיק אותנו אף פעם. מה שמעניין אותם זה המקבל, ויש הפרש בין המקבלים. כל אחד לפי הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, זה הקדוש ברוך הוא עכשיו, זה לא אחיד. ולכן יש הבדלים. זה לא נגד כבוד השם אם מצד הנמצאים המקבלים דבר זה מצד המקבלים עד שימצא בחייה. כלומר ששם השם לא מתגלה בשלמות, אז זה נקרא בחייה. ואם שמו מתגלה בשלמות, מצידנו, מצד הקשר איתנו, זה נקרא שמחה. מצד השלמות. וכשאין שלמות זה נקרא עצב או בכי. דור המבול, שהתרחק מאוד מאוד מרצון השם, ובכלל לא אפשר לרצון השם המקורי להתגלות בעולם. זה נקרא שהשם מתעצב בליבו. מה זה ליבו? ליבו, אמרנו, הרצון האלוהי שמתגלה בעולם, זה ליבו. מה שראים, גבת אש בתוך הסנה, הלב, הרצון המרכזי זה לב. אז הלב, הרצון, מעוצר, סגור, לא מתפתח. ודאי שמצד המיטתו אין עצבות, אבל מצד המקבלים, כשאתה מבוק, יש התעצבות, אין שלמות בכלל. כי הוא התברך, מאיתו באים פעולות מתחלפות, ולפי המקבלים. לכן לעולם אנחנו נראה שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה באופן אחיד. אין אחידות, זה הכל תלוי במדרגה שלך. ולאותו אדם, או יכול להיות בובה בעת, יש שני אנשים, הקדוש ברוך הוא מתגלה בצורות שונות. כי כל אחד קולט מהקדוש ברוך הוא משהו אחר. שעל העולם בהפסד, יש הפסד, למרות שמצד הקדוש ברוך הוא אין הפסד בכלל, הוא לא בהפסד. הנמצאים בעצמות, ואל תשמע על דברי אנשים שפרשו דברים והעריכו, זה דרך האמת. שיתעצב השם מליבו ותקצר נפשו, זה מצד הנמצאים, שאין שלמות של רצון השם. זה שאונקלוס, כמו שמעריך הרמב"ם במורה נבוכים, חרד מאוד מהגשמה. ולכן בכל מקום שיש תיאור כפי הקדוש ברוך הוא, אז אונקלוס מרחיק את התיאורים מהקדוש ברוך הוא, ומייחס אותם לענן ולזיל ולאור שהתגלה וכל מיני דברים כאלו, העיקר שזה לא מתייחס לקדוש ברוך הוא. וזה שיטתי בתיאור של אונקלוס לתורה, כמו שהרמב"ם מעריך בזה. זה שאונקלוס מרחיק את העצמות והתארים, לא עשה זה כדי להרחיק ההתפעלות, טוען המהר"ל נגד הרמב"ם. ודאי שלא. כי אין הווה אמינא בכלל שאנחנו מדברים על התפעלות של הקדוש ברוך הוא, אלא עשה את זה דרך כבוד. אמר, זה לא יפה להגיד על הקדוש ברוך הוא מתעצב. אז הוא, לכן הוא סותם את זה, לא נראה שיש לו בעיה פילוסופית. לעניין של ניסוח. ולכן, שנגלה למשה, נגלה בסנה, למה אני גם עושה? כי זה המצב עכשיו. הרצון האלוהי עכשיו, המצב שלו היום, של הרצון האלוהי בעולם, הוא סנה. כלומר, נלחמים נגדו, לא נותנים לו להתממש, הרצון האלוקי הוא לא דומיננטי באנושות, הוא בצורה מאוד מובלעת. האימפריות השונות הן עושות פה ככל העולה על רוחם, והרשעה שולטת, והאכזריות הכוחנית היא מנהלת את הממלכות. אז איפה רצון השם? איפה המלך? זה נקרא שרה בשיעבוד. בישראל אנחנו העלולים שלו, אנחנו באים בשמו. ועכשיו, אם אנחנו בצרה, אז הקדוש ברוך הוא בצרה. כי השם מתברך מתגלה בעולמו כפי המציאות של ישראל, כפי מרגעת ישראל. אנחנו הצינור היחידי והבלעדי לספר את תולדות רצון השם. מה שקורה לישראל זה מה שקורה לרצון השם. רוצה לדעת מה המצב רצון השם בעולם, תסכם מה קורה לישראל. ישראל בשפל, זאת אומרת שהרצון האלוהי לא מתגלה. אז אין נבואה ואין שכינה, ויש דרדרות באומן תחומית. אם הם בשפלות, אז הוא יתברך. נמצא ונגלה לעולמו כפי מדרגת ישראל. אין כתובת אחרת. אנחנו המראה הבלעדית שמציגה ומשקפת מה מצב רצון השם בעולם, מה מצבה של השכינה באנושות. לכן אומרת הגמרא בחגיגה שבבתי בראי ליקה בחייה, בתי גבה איקה בחייה. כלומר, בחורבן כאילו הנמצאים חיסרון, חסר הבית הקדוש, ישראל בגלות, וחיסרון נוראי. ולכן השם יתברך מבחינת זו מתגלה אל העולם שלא בשלמות, זה דחייה. אבל זה לא חיסרון בעיקר צורת העולם. זה לא שהעולם עכשיו הפסיק והוא שמי. לכאורה היה צריך להיות שכשנחרב הבית הוא שמר את העולם? לא נכון. למה לא? כי זה עדיין לא צורת העולם. מה זה צורת העולם? זה עם ישראל. עם ישראל עדיין נמצא. כיוון שעם ישראל עדיין נמצא, חי וקיים, אז יש לעולם הזה זהות ופשר. נכון שמאוד חלש, נכון שמאוד קשה, אבל יש לעולם עדיין זהות. ישראל פה. ולכן, בבתי בריי, היא כשמחה. מה זה בתי בריי בסביר המערב? צורת הדבר. יש לעולם עדיין צורה. הוא לא הלך לי. בוודאי שלא מתגלה כל השלמות. הלב כואב. כי השלמות לא מתגלה במלואה. נמצא. המציאות ככה. המציאות יש את השם, יש לה זהות. עם ישראל חי, ממשיך ללמוד תורה, ממשיך לקיים מצוות. יש הזהות, הרצון האלוקי, שעל פי הנברא המציאות עדיין נמצא. ישראל חיים. יש לעולם צורה. יש לעולם זהות אופי. אלא שהיא מתגלה בצורה מאוד חלקית. לא שלמה. מה זה? יש כאב גדול. לכן בתי בריי לכתחילה, בתי גבי, יש חיסרון. המציאות היא לא שלמה. לכן בהתעצב השם בחורבן. בכל מקום זה הכל לפי המקבלים. הוסיף המדרש. שאל גוי אחד את רבי שבן כוחה. מה ראה הקב"ה בחור לדבר עם השם מתוך הסנה? אמר לו, אם זה היה מחרוב או שקמה גם היית שואל. טוב, אז מה? אמר לו, לא. טוב, להוציאך חלק אי אפשר. זאת אומרת, אני לא אזרוך אותך עכשיו ככה בלי תשובה. זה לא יפה. למרות שתמיד היית שואל. אבל בכל זאת, זה לא יפה לזרוך אותך מבית המדרש בלי תשובה. אז אני עונה לך תשובה. המטרה של ההתגלות בסנה באה ללמד. שאין מקום פנוי בלא שכינה, אפילו סנה. עובד עכשיו, עכשיו לכאורה, באים להציג זווית נוספת. עד עכשיו דיברנו שהעניין של הסנה בא לתאר את המצוקה. שהרצון האלוקי בעולם במצוקה כשישראל במצוקה. ועכשיו לכאורה המדרש בא להציג זווית אחרת. רצה לומר שמיוחד הסנה לגילוי שכינה. הפוך, שדווקא בכוונה הקדוש ברוך הוא בחר בסנה, זה מצוין. כי מה זה שכינה? שאין מקום מיוחד אל השכינה. מיוחד הכוונה מוגבל, מסוים. לא? אם הקדוש ברוך הוא מתגלה באיזה עץ יפה וחשוב, נגיד חרום, אז היה במינה להגיד, טוב, איפה הקדוש ברוך הוא מתגלה? במקומות המכובדים. אבל בסנה, אם מתגלה שם, הקדוש ברוך הוא, זה בא לומר, אם מתגלה שם, מתגלה בכל מקום. כי הסנה הוא כולל, הוא לא, אין לו ייחודיות. לכן דווקא השכינה מתגלה שם. זאת אומרת, השכינה, איפה היא מתגלה? במקומות הנמוכים. ולכן אומר המדרש, שהסנה הוא דקה בשפל רוח, ולכן אתה מתגלה, הוא מתגלה דווקא שם. כך אומרת הגמרא גם מסכת שבת, אומרת אותו דבר, שאדם עומד מול הסנה ואומר שלמה הקדוש ברוך הוא בחר בסנה, לא בגלל שהוא גבוה, דווקא בגלל שהוא נמוך. כי השכינה שורה במקום של נמיכות הקומה. אז לפי זה הסנה נבחר לא מצד הקיצוניות של הסנה, אלא מצד הנמיכות של הסנה, הענווה, הפשטות, החוסר ייחודיות של הסנה. כלומר, יש פה מימד חדש, עכשיו צריך לברור. אומר רבי אליעזר, שלכך נגלה בסנה, כי הגילוי הזה לצורך ישראל יגול אותם. והסנה שפל מכל האילנות, וישראל ירודים מן האומות. סביר המערב, שזה עדיין קשור לימון נוחי בצרה. אז מה בא ודרש להגיד? שפה הוא מפרש מפני השפלות של ישראל. ויוזי מפרש מפני השעבוד. אז שני פירושים עדיין מדברים על המצוקה. אבל אנחנו רואים שיש פה בחינה אחרת. כי מיד הוא מביא את דעת רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר שלמה נגלה בסנה מצד מעלת ישראל. ישראל הם תכלית בשלמות העולם, נבדלים מהמציאות ונותנים לעולם השפל הזה גדר והשלמה, ולכן נגלה בזה ובסנה שאין הסנה רק להיות גדר על הדבר. וידוע כי הגדר הוא גדר והשלמה מובדל מהגינה, וישראל נבדלים מהמציאות. נותנים גדר והשלמה לעולם, ולכן יש לו התייחסות אל הסנה. הוא נבדל מהאילנות ונעשה גדר. אז יש פה כמה כללים. קודם כל, הסנה בא לבטא שהקדוש ברוך הוא מתגלה במקום השפל. זאת אומרת, שלא תחשוב שישראל, בגלל שהם ירודים ושפלים, זה אומר שאין רצון אלוקי. זה נכון שהרצון האלוהי הוא בצרה, אבל הרצון האלוהי לא מתפטר. עדיין הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, משגיח על העולם, אלא שהוא, זה מתגלה בצורה, כרגע בצורה רחוקה, בצורה ירודה. למה? למה לפעמים ההתגלות של הקדוש ברוך הוא נעשית בצורה שפלה וירודה, ולא תמיד בצורה עליונה? הסנה הוא צמח קוצני, הוא צמח מדברי, הוא צמח נמוך. היו משתמשים בסנה בתור גדר, שלא יבואו כבשים ועיזים לאכול את המטעים, את הקרן. אז שמים מסביב אבנים והמון קוצים, וככה הם מתרחקים, לא מתקרבים. זאת אומרת שלפעמים ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם היא להגדיר את הגדרות הכי בסיסיות של המציאות. לשים גדר. זאת אומרת, יש שתי התגלויות של הקדוש ברוך הוא. התגלות של הקדוש ברוך הוא שהיא יוצר את השאיפה. איפה העולם צריך להגיע? יוצר חזון. זה צד אחד. ויש צד שהקדוש ברוך הוא כשהוא מתגלה בעולם, הוא בא בעצם לומר, מה הסדר של המציאות שאסור לעבור? מה הגדר שאסור לחרוג ממנה? מה עם הכללים פה שאסור לצאת מהם? מה הגדר? כשישראל בעליונים, אז הם בעצם באים לספר את החזון של הקדוש ברוך הוא מהעולם, את החלומות, את האמירות הגדולות. אם אתה רואה ישראל עולים למעלה, באים לתת לעולם כיוון ויעד. כשישראל נמצאים במצב שפל, הם באים לומר, תדע לך, יש גם, העולם לא רק יש לו שאיפות, יש לעולם גם כללים, יש לעולם הגדרות, תיחומים. זאת אומרת שישראל מול האנושות מדבר בשני קולות. עם ישראל מול האנושות אומר שני קולות. עם ישראל אומר לאנושות מטרות, חלומות ויעדים, ועם ישראל אומר גם לאנושות הגדרות וכללים. והצד הזה מתגלה דווקא כשישראל למטה. כשישראל למטה, אז הם באים לדבר על הצד התחתון, ממה אסור לרדת. לא, אסור לחרוג מהסדר של המציאות. ראינו את זה גם בגבריאל ומיכאל, שתי בחינות. אז לכן דווקא בגלות, ישראל בגלות, אז ישראל לא מבטאים עכשיו דברים גדולים. עם ישראל אין להם נבואה, ואין להם מקדש, ואין רוממות. נכון. אבל דווקא בגלות, שישראל בגלות, דווקא אז עם ישראל מגלים את עוצמה, את הגדר. כי הם מאוד מדקדקים, לא ליפול, ובהלכה, ועושים מזרות, וגדרות, ולא להתאמה באומות העולם, והמון המון דקדוקי דינים, דווקא בגלות מתחדדים. השמירה על התארה, והמוסר, והנקיות שלנו, ואנחנו לא נראית. אז הפן הזה מתגלה דווקא כשישראל בגלותה. ואז יוצא שהצרה של הסנה, באמת יש פה צרה, כי השלמות העליונה לא מתגלה. זה הצד האחד שדיבר. וצד שני מתגלה משהו כן, שדווקא בגלות מתגלה, וזה הצד של שמה ישראל לא יורדים, איפה אנחנו לא נופלים. במילים אחרות, בסנה יש גם קוצים וגם ורדים. הסנה זה צמח שיש בו גם קוצים וגם פרחים. כי יש דמיון בין ישראל לסנה. בסנה יש בו קוץ וברד. דברים מתחלפים, כך בישראל גם. ישראל דרכם מאוד מתחדד, מתחדד את סוגיית התורה. ישראל קשים. מה זה קשים? כלומר אידיאולוגית, בעלי עקרונות. וזה המהות של עם ישראל. אנחנו עם שבא לברר את הזהות, את העקרונות, את השיטה. ולכן, כשישראל עושים מצוות, אז הכל אידיאולוגי, זה מאוד עקרוני, זה לא סתם עושים עושים טוב, זה מאוד מלא מחשבה, הם אומרים באים לומר משהו. אבל גם כשישראל עוזבים את המצוות ומענים לשמוע, הם כשעורף, אז גם הם רוצים להגיד משהו. זאת אומרת, יש להם, התורה דרך ישראל, נאמר פה איזו אמירה, יש פה איזו טלטלה, משהו מציק, זה לא סתם. כל מה שקשור לישראל הוא תמיד בא לברר משהו לאנושות, בא לברר, אין דבר שקורה לנו סתם, כל דבר שבישראל מופיע הוא מיד מתחדד פה איזה עניין, אנחנו לב באדור.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.